שלום לכולם, פסח שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. אני, מה שנקרא, בעל חוב כלפיכם, מאחר ולא זכיתי ולא הספקתי לשלוח הקלטה לפרשת צה ולפרשת ויקרא, ובכל זאת חומש ויקרא בכלל זה החומש המרכזי, הבריח התיכון של חמישה חומשי תורה, תורה שבכתב, חומש עם הכי הרבה מצוות, שלצערנו את רובן איננו יכולים כיום לקיים בהיעדר בניין בית המקדש. סך הכל חומש ויקרא רוב רובו ככולו עוסק בענייני הקדושה שנובעים מן הקודש והמקדש, טומאה וטהרה, קורבנות וכולי. ולכן מה שנעשה הפעם ככה בצורה יומרנית למרות השעה המאוחרת, ניגע בכמה טעימות מפרשת ויקרא, טעימה מפרשת צה, ונחבר הכל בעזרת השם לעניינו של שביעי של פסח הבא עלינו לטובה ביממה הקרובה בעזרת השם. אז על הפסוק, אדם כי יקריב מכן קורבן מן הבהמה וכולי, אומר רבנו שלמה הכל מרדובסק, כשאנחנו זוכים להתעלות בעבודת השם מתורתו המתוקה, כותב ככה, אדם כי יקריב מכן, פירוש האדם ההולך בדרכיו ואין לו שום התקרבות לשם ברוך הוא. אז מה אפשר לעשות? הוא נמצא בשגרת היום יום שלו, אבל הוא לא מצליח להתקרב לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו התפארת שלמה, זכותו מגנה עלינו, אז ייקח לו ראיה מן הבהמה שנעשית הקדש להקרבה, איך? על פי דיבורו של האדם, שאמר הרי זה עולה, ונעשית מיד קודש קדשים רק על ידי דיבורו. ואז כבר אי אפשר לעשות מן את הקדושה. והבל פיו של האדם עליה. ואף על פי שהבהמה עצמה לא נשתנית, כלומר הפרה עדיין פרה שמעלה גרה ועושה צרכים והולכת לישון ופועלת כמו בהמה, והיא כמו שהייתה, לא חל בה שום שינוי, לא ניכר בה שהיא יותר קדושה עכשיו, פתאום היא כבר לא אוכלת, פתאום היא רק אומרת תהילים, לא. אך הדיבור שמוציא האדם הוא קודש קודשים, והוא שחל על הבהמה והיא קדישה. אם כן יראה האדם גודל הקדושה אשר בו. ומה עוד קל וחומר? הדיבור של תורה הוא תפילה לפני השם יתברך. כלומר, מה הבהמה שהיא חולין, ועל ידי הדיבור אני יכול להשפיע, להפוך אותה לקדושה, אז קל וחומר שכשאני מדבר, שאני לומד, שאני עוסק בתורה, בתפילה, אז זה עולה למעלה ומשפיע את האיכות, לא פחות, אפילו הרבה יותר ממה שהדיבור שלי משפיע על בהמה שהיא חולין לגמרי. וזה פירוש אדם כי יקריב מכם. כלומר, אדם שרוצה להתקרב לשם, מה הוא יעשה? ילמד מן הבהמה, יבין מעצמו שחל הקדושה עליה על ידי דיבור פיו, ובזה תקריבו את קורבנכם. כדאי לו ברוח השם אשר בקרבו, והוא משכן לו, ועל ידי שיתקרב לשם, יזכה הרבה הרבה יותר לקדושה ממה שהבהמה שהייתה חולין, והוא אמר, הרי זו עולה, והוא הקדיש אותה. אז זה ככה לדעת מה הכוח שלנו, אני רק אומרת הגמרא בתענית, שלעולם אדם יראה עצמו כאילו קדוש אורי במאהבה, להבין מה הכוח שלנו, מה הפוטנציאל, והיכולת שלנו להתקרב לברא עולם, היא לא מעבר לים, ולא מעבר להרים, להרי החושך, היא לא... כאן ועכשיו, בצורה הכי פשוטה והכי טבעית. עכשיו, נתחיל לעבוד פה במעלה גבוהה יותר, ודרך הצדיקים, כפי שלמדנו תפארת שלמה עד עכשיו ראינו בשני דברים, אחד זה העניין של להתפלל תמיד על הזולת, ועניין זה קדושת היסוד, שבזה כמעט ולא דיברתי, אבל זה מופיע בכל פרשה, בכלל התפארת שלמה מאוד מחובר כדרכו למידת היסוד של הצדיקים. אז עכשיו נראה בדיבורים המתחילים הבאים, איך כותב פה רבנו התפארת שלמה על עבודת הצדיקים. עוד בדרך הנ"ל, אדם כי יקריב מכם, כבר נתבאר, כי צריך האדם להקריב, כי צריך להקריב אדם הראשון. מה זה אדם כי יקריב מכם? רמוז לאדם קדמון. וצריך לקרב ולתקן את סוף כל דרכים. כלומר, כל מצווה שאני עושה, צריכה לתקן את הפגם של אדם הראשון מהחטא הקדום. וזה יצא אדם לפעולו. פעולו נקרא אדם הראשון, כמובן בכל זה בכתבי אריזה, אבל זהו שמע חבקוק הנביא שהיה תיקון אדם הראשון. השם שמעך יראתי, כמו שאמר הכתוב, את קולך שמעתי ויראה. וזהו שאמר, השם פועלך בכרם שנים חיהו, להחיות פועלך הוא אדם הראשון. וזהו שאומרת המשנה באבות, פרק ב' משנה א', ותפארת ותפארת, עושה כל שתפארת לו, תפארת לו עושה, ותפארת לו מן האדם, האדם דווקא, פירוש שיגיע לו תפארת מן האדם הראשון. מה זה אומר? כשיבוא האדם לעולם העליון, ושואלו האדם הראשון, בואי שואלה, כן, אפרים, אין דלי, יהודה, כן, שואל אותו, אם עשית מצוות ומעשים טובים למעני, כלומר לתקן את הניצוצות של האדם הראשון שנפלו בחטא. כמבואר בספרים, כי כל הנשמות עוברים דרך מערת המכפלה, והצדיקים מחיים את האדם הראשון בצדקתו. וזהו שכרו הרבה מאוד, זהו מאוד אותיות אדם. על פי פעולו, פירוש על פי השם פעולו. וזהו חידלו לכם מן האדם, פירוש חידלו את אשר לכם לעצמכם, רק הכל בבחינת לגבוה. כלומר, תפסיקו לעסוק את המצוות לכם. אלא מן האדם, מן האדם אשר נשמה בצור. כלומר, על זה יהיה עיקר העבודה. מן האדם אשר נשמה באפו, כמו שנאמר, ויקח באפיו נשמת חיים, וכולי וכולי, אני מדייג. וכן אמר דוד המלך, עליו השלום, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? פירוש בחינת מה, תשובה, ענווה, יעשה לי אדם, כי דוד המלך, הרי ה-70 שנים שלו, היו מה-70 שנים שאדם הראשון נתן לו. ולכן, אדם כי יקריב מכם. כל פעם שאנחנו עושים עבודת השם, מניחים תפילין, ציצית, מדליקות נרות שבת, מפרישות חלה, מכינים סעודה לשבת, נמנעים מחמץ, אוכלים מצה כל פעם, לכוון שבזה יהיה תיקון לנשמת אדם הראשון, אנחנו כתוב, אדם כי יקריב מכם. זה שאומר הנביא, חידלו לכם מן האדם, תפסיקו לעסוק בלכם, אלא כל התיקון שלכם היא מגמה של אדם הראשון. איך אנחנו עושים את זה? ופה אני מגיע בעצם לפרשת צו, עד עכשיו היינו פרשת ויקרא, בתפארת שלמה. עכשיו רבנו שלמה הכהן מרדום, זכותו מגן לנו פרשת צו, ממשיך להתעסק בעבודת הצדיקים. עכשיו דיברנו שכל אדם יכול להיות צדיק, כמו שאפשר להקדיש במה, שיקדיש ברוח פיו את הרצון שלו, את הדיבור שלו לקדושה וטהרה. וראינו שעבודת הצדיקים זה עבודת צורך גבוה לתקן את אדם הראשון, את הנשמה שלו. אז עכשיו אומר בפרשת צו, כל זכר בבני אהרון יכולנה, כל אשר ייגע בהם מקדש, פירש רש"י להיות כמוה וכולי. כלומר, להיות כמוה, שאם פסולה יפסלו, ואם כשרה יאכלו, כמו מנחה. הנראה לי בזה שהתורה מרמזת גודל מעלת דיבוק חכמים וצדיקי הדור. כלומר, כמה חשוב להידבק בתלמידי חכמים ובצדיקי הדור. כל המסתפף בצילם ומתאבק באפר רגליהם, כן, כמו שאומרת המשנה באבות, פרק א' משנה ד', יוסף בן עזר אומר, יהי ביתך בדבר החכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם וכולי. כי אף כי הוא אינו במדרגה הנכונה. עם כל זאת, אם הוא מחובר לטהור, יש לו תקומה להיות לו עלייה לידי הצדיק. כי כל המחובר לטהור טהור, והמשנה בכלים, פרק י"ב. כמו שאומר משנה מסכת זבחים, דף פ"א עמוד ב', הקרניים והטלפיים, כלומר, החלקים של הבהמה, קרניים וטלפיים, החלקים שהם יותר בזויים, זה כמו ציפורניים שאתה יכול לחתוך אותם וזה לא כואב, לא יורד דם, אבל כל זמן שהקרניים והטלפיים מחוברים לבהמה, זה נחשב עולה, יעלו. פרשו, כלומר, ברגע שהקרניים והטלפיים התנתקו מגוף הבהמה, אז כבר לא מעלים אותה למזבח כקורבן עולה. אז הוא אומר פה, זה רמז הנהלל, אם הוא מחובר לצדיק, יעלו עמו אף שהוא בשפל המדרגה. וזה אומר מה זה פסוק, כל זכר בבני אהרון, בחינה זכר ומשפיע, הוא הכהן מבחינת חסד וכולי. כל אשר ייגע במקדש, להיות כמוה, להעלות אותו עם עבודתו. ופה מהגמרא, פה למדו מהפסוק הזה, את המושג התלמודי שנקרא טעם כעיקר, זה מושג בהלכה, שאומר שאם נתערב הטעם של הקורבן בדבר אחר, אז הטעמו כממשו, וגם אותו דבר שבו יתערב, יש לו קדושה של הקורבן, כי הטעם הוא העיקר. כי כן הוא כוח הצדיק, טעם כעיקר, לתת טעם בתורה המצוות שלו להרימם למעלה, כמו ששמענו את הרב הצדיק, מורנו רב חיים כמאבדור, זכרונו לברכה שלום הבא, שהיה עוסק בתעניות וסיגופים כמה פעמים משבת לשבת, והיה נאור 1,000 לילות לעסוק בתורה ברצף, ועם כל זה לא הרגיש בנפשו תיקון השלמות, עד אשר בא אל הרב הקדוש המגיד, מורן הרב דובר ממזריץ, זכרונו שלום הבא, ותכף יגמר תיקונו הראוי, כי הטעם שנותן הצדיק בעבודתו הוא העיקר כנ"ל. זו נקודה מאוד חשובה, שאדם יכול להיות למדן ועצום וכולי, אבל עד שהוא לא מגיע לצדיק, הוא לא ירגיש שום טעם. זו נקודה שמביאה אותנו לתפארת שלמה בשביעי של פסח, יש לו אריכות דברים מתוקה מאוד, שהוא דורש שם את כל הפסוקים של שירת הים, מתחילת פרשת בשלח, וכמובן שיא השיאים וימינו בשם משה ובמשה עבדו, וזה מביא אותם להשגה האולטימטיבית הגדולה ביותר, הקולקטיבית של עם ישראל, זה אליבן והוא, לא בבוא, אלא ממש זה, ראו אותו באצבע, ממש ככה. אז אחרי שזכינו לצאת ממצרים בליל הסדר, אנחנו ממשיכים בשלבי יציאה מעבדות לחירות. זה תהליך שהוא התקדם משמעותית ברגע שהמצרים ימותו בקריאת ים סוף, מחר בלילה, בעזרת השם מחזות בשביל של פסח, אבל שיא השיאים זה כמובן חג השבועות, מתן תורה, ואם בליל הסדר, עומד לככה תפארת שלמה, שמי שכתב את ההגדה, הוא תורח להסתיר את החלק של משה רבנו עליו השלום, הוא לא נזכר כל כך בצורה גלויה בשלב של המגיד בהגדה, רק פעם אחת או פעם אחר כך וכולי, אבל זה בלידה, זה בלידה של עם ישראל ביום טוב ראשון, אבל בשביעי של פסח משה רבנו עליו השלום כבר נזכר בריש גלי, תוך הדגשת החלק הייחודי שבלעדיו זה לא יקרה, וימינו בשם ובמשה עבדו, והשנה זה גם שבת חול המועד, אז מה שנקרא נטבע את עלבונה של השבת הקדושה, שהשנה איננו שבת חול המועד בפני עצמה, אבל גם בקריאת התורה, כמו שנה שעברה וכולי, של שבת חול המועד, שהיא בפני עצמה, שהיא לא מכובדת לשביל של פסח, יש רמזים משמעותיים אודות חלקו החשוב הייחודי של משה רבנו עליו השלם את תהליך הגאולה, כי בשבת חול המועד רגילה אנחנו קוראים בעצם את כל העניין של חטא העגל, ובעיקר את הריצוי ויחל משה, שהוא מנסה לרצות את השם יתברך, שימחו על עם ישראל על החטא. והרמזים הללו הם מאוד מאוד קריטיים לנו גם היום להבין מה חשיבות הכוח של ההנהגה. למה ההנהגה של עם ישראל היא כל כך קריטית בשלב של היציאה מעבדות לחירות? נראה את זה קודם כל בדרך השלילה, ואחרי זה נראה גם דוגמאות חיוביות. דוגמה שלילית ראשונה זה בדיחה, שמעתי אותה בזמנו בקורס קצינים בבה"ד 1, שפעם אחת השועל, שהוא ככה בא לאריה, מפקד ראש ממלכת החיות ביער, הוא אומר, תקשיב, אדוני המפקד, האריה, אני כבר הרבה שנים פה בקבע בזה, אני שועל יחיד בגזרה, אין לי כוח, אני רוצה להשתחרר. אומר לו אריה, שועל, השתגעת, אתה השועל היחיד שלי בגזרה, מה, בלעדיך אני לא אצליח, אין כזה דבר יער בלי שועל, הוא אומר, תקשיב, נגמר לי, בסוף עושים פשרה, אומר לו, קח 3 חודשים חל"ת, חופשה ללא תשלום, סע לקריבים, תהנה, תחזור כמו חטש דנדש, ותמשיך להיות השועל שלי בגזרה. טוב, השועל ככה יוצא 3 חודשים חל"ת, מנקה את הראש, חוזר ככה במצות, הוא בא לאריה, טוב, חזרתי, בבקשה, אני חוזר, תן לי את הפקל שלי לגזרה. אומר לו אריה, שמי, תקשיב, שועל, אני מתנצל, אני לא הייתי יכול בלעדיך. אז כבר איישתי את התקן שלך, יש לי כבר תקן אחר, מישהו כבר מאחר, יושב על התקן של שועל, מה נעשה? הוא אומר, תשמע, אבל התפנה לי תקן של ארנבת, בוא תהיה ארנבת. אומר לו, אדוני המלך, כבוד האריה, אני שועל, איך אני ארנבת? השועל והחיה הכי ערמומית, הכי מפחידה, הכי רחוק מארנבת, שהיא ביישנית ותמימה. הוא אומר לו, אל תדאג, נשלח אותך לבית הספר לארנבות, תלמד שם שבועיים ארנבות מצויה, ותחזור ליער בתור ארנבת. טוב, הוא עושה את הקורס, אחרי שבועיים חוזר ליער בתור ארנבת, ככה עם אוזניים וגזר, ופתאום אחרי כמה דקות פתאום הוא רואה את הארנבת, בא, אומר, ארנבת, מה את עושה פה? הוא אומר לו, ששש, אני לא ארנבת, אני שועל. אומר לה, שועל, רגע, אני לא מבין, איך זה שאריה שם אותך ארנבת שועל, ואותי שאני שועל שם ארנבת? אמרה לו ארנבת בחיוך מריר, ככה זה כשחמור יושב על תקן של אריה. וזה סיפור עצוב, שאנשים שמנהיגים אותנו לא נכנס לדוגמאות מאיזה שדה ואיזה כלום, אלא שהם נראים כאריות, אבל בשעת מבחן מתגלה שהם חמורים, זה לא פשוט. ולכן, החשיבות הזו של הנהגה שתהיה מתוקנת, של ויאמינו בשם ובמשה עבדו. וזה, הגמרא בבבא קמא, דף נ"ב עמוד א' אומרת, שהקדוש ברוך הוא רוצה לכעוס ולהעניש את העדר, מה הוא עושה, הוא בעצם הוא מעבר את העיניים של הרועה, הוא מעבר את הכבשה המובילה את עדר, שכל הם ילכו אחריה לתהום. וזו נקודה לא פשוטה. אבל יש לנו דוגמה חיובית של משה רבנו. משה רבנו, לכאורה, על פי הפשט, אנחנו קוראים בשבת חול המועד את 3 הרגלים, כי זה בסיום הקריאה. אבל דווקא התחילה של הקריאת הפרשה, שמגיע מהמקום שלה, ויחל משה, אחד מרגעי השפל של עם ישראל, חטא העגל, ובחטא העגל אנחנו מתוודעים לכוח החשוב וההכרחי של ההנהגה. שזה בעצם, הכוח של משה רבנו, שהוא מהווה אב טיפוס ומצפן לרועה הנאמן, וכיצד מצופה ממנהיג לפעול. זאת בשונה מאדם הראשון, אותו אדם הראשון שהזכרנו בתפארת שלמה לפרשת ויקרא, שבעצם הוא זורק אחריות ובורח, ולכן כל הזמן, כל מה שאני, כל אדם כי יקריב מכם, כל פעולה, כל מצווה, כל קורבן, אני צריך לתקן את החטא של אדם הראשון. הרי מה אני אמר על אדם הראשון? כפי שמסביר הרב סולובייצ'יק, החטא של אדם הראשון לא היה שהוא אכל מהעץ. החטא שהוא ברח מהחיות, ולא רק ברח, הוא גם זרק את החיות על חווה אשתו. הרי על הפסוק, ויאמר, מי יגיד לך כערום אתה? מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו, אכלת? ואז מה האדם הראשון עושה? הוא אומר, חטאתי לשם, כמו דוד, אתה האיש הזה סופג, אבל נשאר כמו שצריך. ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתן לי מן העץ ואוכל, זה לא אני, זה אתה בכלל. זה האישה הזה שאתה הבאת לי. ולכן אדם הראשון לחטא שלו שהוא בורח מהחיות, לעומת משה רבנו עליו השלום, שבא לתקן את אדם הראשון, כפי שכותב התפארת שלמה, שזה התכלית התיקון, בפרשת כי תישא פרק ל"ב, וידבר השם אל משה, כן, לך רד כי שיחת עמך, אשר יעלית מארץ מצרים. פתאום זה לא העם של השם, זה לא הוא אלא ממצרים, אלא משה רבנו, שרו מהר מן הדרך, אשר ציוויתים, עשו להם עגל מסכה וכו'. ואתה, אני חלי, ואיך הרפי, אפי והם, מאכלם, ועשה אותך לגוי גדול. ובדילמה של לבחור, של משה, לבחור בקדוש ברוך הוא, לבחור בעם ישראל, משה רבנו בכלל מסביר שאין דילמה. ברור שהוא בוחר בעם ישראל, גם אם זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. אף על פי שמשה רבנו לא שייך בעגל, כי הוא היה 40 יום בהר סיני, לחם לא אכל, מים לא שתה, ועדיין משה רבנו עליו השלום בוחר לכפות, לחפות על עם ישראל, ולקחת עליו אחריות. וזו הסיבה, הלכה למעשה, שכאשר חתן מקדש את אשתו, אף על פי שמברכים אותם בשבע אחות, שמח תשמח יואים אהובים, כשמח לך יצירך בגן עדן מקדם, עדיין שאני קידשתי את אשתי, לא אמרתי כאדם וחווה, אלא הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. כפי שמסביר הרב קרליבך זצ"ל, שמה זה כדת משה וישראל? לא כמו אדם וחווה, אמר לה מאמי, עכשיו אנחנו מתחתנים. ואם את תפשלי ותקדיחי תבשילי או תעשי שטות, אני אחפה עלייך כמו משה רבנו. לא כמו אדם הראשון, האישה אשר נתת עימדי. מה פתאום? אלא כדת משה וישראל, כמו שמשה רבנו לקח אחריות על עם ישראל. וזהו מודל ההנהגה הראוי. ולא מדובר פה רק בהנהגה לאומית של משה רבנו, גם בהנהגה האישית, הזוגית, המשפחתית. ופה נסיים אולי בדוגמה החיובית השנייה, שיש סיפור מופלא שמאוד אהוב עליי, שמעתם אותו בתכנית בשיעורים הקודמים, אבל שווה לחזור עליו. סיפור בירושלמי, כידוע בירושלמי, בתלמוד הירושלמי, אין כמעט סיפורים, אז שיש בבבלי, בירושלמי, מסכת יבמות, סיפור שהוא כמה שורות, סימן שזה סיפור שהוא מאוד מיוחד. אז מה מסופו שם ביבמות, פרק ד' דרך י' ב', זה דף כ"ח בדפוס וינה של הירושלמי, מעשה במשפחה שהיו לו 13 אחים בלוד, ו-12 האחים הגדולים התחתנו, ותוך זמן קצר הם נפטרו בלי בנים. כמובן הגיעו 12 האלמנות הגיסות, ואמרו לגיס הצעיר שלהם, בוא תהיה בהם אותנו. הוא אמר שאין לו כוח, הם לא פריירות, עבדו במדרשה, תבעו אותו לדין תורה. והוא מגיע לדין תורה לפני רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אומר לו רבי, לך תייבם. אומר לו הבחור שכמו השתיים, יש כאלה עם אישה אחת לא מסתדרים, 12 נשים לא רוצה לייבם. אבל לא תייבם, אומר לו, תקשיב, מה, איך אני אייבם? עכשיו צריך להכיל אישה, 12 נשים, זה מאוד קשה, אמרו לו, אל תדאג רבנו. הם עושים כינוס קודקודות, וכל הנשים אומרת, שרה לה תהיה אחראית על כל ההוצאות של תשרי. רבקה לה תהיה אחראית על כל ההוצאות של חשוון, רוחה לה על כל ההוצאות של חנוכה, וככה מחלקות את הכל. אבל הבחור שלנו בני שאומר, רבנו הקדוש, ומה יהיה אם תהיה שנה מעוברת? ואז 13 חודשים בשנה. מי ידאג לי בחודש העיבור? אומר לו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא שהיה עשיר גדול, עליי. בחודש העיבור, עד הרבה, תבואו אליי לציפורי, ואני אדאג לכם בבית שערים. ובאמת, הוא ייבם אותם, תוך שנה נהיה אבא ל-36 תינוקות, סליחה, ל-12 תינוקות, עוד שנה, שוב פעם התרבו, שנה שלישית, כבר הוא אבא ל-36 תינוקות, ואז הגיעה שנה מעוברת. והם יודעים שבאדר ב', כולם נוסעים, עולים על האוטובוס, מסיע עם מוטי, נהג, אבא, 12 נשים ו-36 תינוקות, סך הכל 49 נוסעים פלוס נהג, אוטובוס מלא, והם נוסעים צפונה לציפורי, מגיעים לציפורי, שואלים איפה רבנו הקדוש, שואלים לו, רבי יהודה הנשיא, מעביר שיעור כללי בישיבה. אז הם ככה מחכים שהוא יסיים את השיעור, אבל בינתיים זה צריך אגיס, זה צריך סימילק, זה צריך פמפר, זה מושכים לו בצמה, זה באמצע גמילה, זה רבים, מכות, עושים הרבה רעש. רבי יהודה הנשיא מוציא את הראש בכלל, אומר לו, הלו, הלו, שקט, מה קורה פה? אומרים לו, אומר לו הבחורצ'יק, רבנו, אתה יודע מי אני? אומר לו, לא, אתה יודע מי אלו? לא, מספר לו, אתה זוכר, לפני 3 שנים, אמרת לי ליבם, אומר לו, נו, אז ייבמתי. אומר לו, ועכשיו מה? אתה רואה, כל אלה 13 ילדים, אתה זוכר, אמרת? לא, אתה אמרת שבחודש העיבור אתה תממן. אז מה עשה רבנו הקדוש? אומר, עליי, הוציא צ'ק, כך, זה עכשיו לסופר, זה למכולת, זה פה, זה לשם, זה לבגדים, חיסה את כל ההוצאות של החודש. ודאי שרבי יהודה הנשיא לא שיער שתוך 3 שנים כל הנשים תתעברנה בשלישית, גם לפי הסיפור משתמע שהוא בכלל לא זכר את ההתחייבות שלו, אז מה היה עושה מנהיג במזרח התיכון במאה ה-21? היה מסביר שההבטחה שלו, הוא עומד מאחוריה, אבל היא ניתנה בשעתו בהרכב קואליציוני אחר, ובסיטואציה הנוכחית זה לא מתאפשר, אולי היה מקים ועדת מומחים שתציג את המסקנות שלה בעוד עשור, כדי שבעוד חצי יובל נוכל ליישם אותם, אבל לא. לא. רבנו הקדוש לוקח אחריות, הוא מממש אותה, הוא לא מתחמק מהאחריות, וזו הסיבה למה קוראים את הקריאה בשבת חול המועד על פסח, איך משה רבנו לוקח אחריות כדת משה וישראל ולא כאדם וחווה, וזה מכין אותנו לשביעי של פסח, שזה ויאמינו בשם ובמשה עבדו. לכן התפארת כמו בפרשת צו מתחבר לרוח הדברים הפנימית של שביעי של פסח של האמון בצדיק. כמו שאומר הרב זבין, יש אנשים שחושבים שרק האמונה בשם זה הפתרון. ויש אנשים שחושבים שרק האמונה במשה, ברבי זה הפתרון. אבל אנחנו אומרים, וימינו בשם ובמשה עבדו, ביחד, ובלי אמונה בשם, ובלי חיבור לצדיק, אי אפשר להתעלות ולהתחבר. אז זה ככה בקצירת העומר, סגירת חובות לפרשת ויקרא, פרשת תשבי של פסח, בעזר השם עלינו, מככה כניסה לבוא הקיץ, אז בעזרת השם, לכם בשבוע הבא, נמשיך בפרשת שמיני, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.